מילה להשראה. היי, ברוכים הבאים לפודקאסט מילה להשראה. בכל פרק ניקח מילה אחת מכם, והיא תהיה השראה לפרק כולו. מה שאתם עומדים לשמוע, החל מנקודה זו והלך, מאולתר לחלוטין, וגם אנחנו לא יודעים לאן זה ילך. אני נטה, המנחה של הפרק הזה, ואיתי נמצא עם דור.
שלום.
ודן.
אלן.
והמילה להשראה של הפרק הזה היא פיתוי.
פיתוי.
אמן פתוי.
קיבלנו אותה מיאיר דור, אז תודה רבה יאיר.
תודה יאיר.
אז קצת על מה שאנחנו הולכים לעשות כאן בפרק הזה. אנחנו נדבר קצת על המילה ונראה מה היא מעוררת בנו ואיך היא גורמת לנו להרגיש. אנחנו נשמע שלוש כותרות שמייצגות שלושה סיפורים, ונבחר סיפור אחד שאותו נשמע. משם אנחנו נצא לסצנה מאולתרת, אנחנו נחזור בחזרה, נתכנס ונסגור את הסיפור הזה, איך זה נשמע?
מהמם.
מושלם.
מהמם. אז חברים, מה זה פיתוי? מה זה מסמל עבורכם?
אז לי יש הרבה כזה אסוציאציה של ליפול לפיתויים, כאילו אני לא רציתי, אבל מצאתי את עצמי יושב ואוכל כזה גלידה בן אנד ג'ריז שלם, או כאילו לעשן סיגריות, או כאילו כל ליפול להרגלים רעים כזה, לפיתויים שלך.
מעניין שאתה דווקא חושב על זה בתור הרגלים, כאילו הישנים שלך, כי אני דווקא חושבת על פיתוי בתור משהו שאולי מפתיע.
אז לא, אז אני הבנתי למה הוא מתכוון, כי כאילו פיתוי הוא מפעיל אותך לעשות משהו שיש מצב שלא היית עושה אחרת. Mm-hmm. כאילו, יש מצב שאפילו יש לך קצת התנגדות כלפי זה, אבל מישהו מצליח לגרום לי לרצות לעשות את זה.
כן, כאילו בהכרח יש התנגדות.
בהכרח יש התנגדות.
אוקיי, מישהו כאילו עושה משהו שהוא סדקטיב כלפיך, ואולי אפילו קצת מפעיל אותך למשהו רע, או שאתה לא אמור לעשות, אבל הנה אתה עושה.
או אם הייתי צלול או בלי השפעות חיצוניות, כנראה שבחיים לא הייתי עושה את הדבר הזה. כמו למשל לפרק עכשיו לבד בן אנד ג'ריז.
אז דווקא אני רוצה להתעכב על הנקודה שאמרת. להפך, זה לא גורם לך לעשות דברים שאתה לא רוצה לעשות, זה גורם לך לעשות את הדברים שאתה הכי רוצה לעשות, אתה לא אמור לעשות. הוא יושב לך בדיוק על הרצון, על הדיזייר. אחרת זה לא היה עובד, כשבא איזה... הנערת פיתוי של הפילם נואר נגיד.
אוי, נכון.
היא בדיוק מסיטה את הבלש מהציר הלילה המרכזי, כי היא הדבר הרע והאסור.
אוי, יש משהו גם עצוב בזה שתמיד הנערות פיתוי בסרטי פילם נואר מתות בסוף. הן תמיד מסיימות את הסרט עם זה שהן מתות. כי הן כל כך כאילו אפלות ומסוכנות, הפיתוי שלהן זה שהן חייבות למות, כאילו זה היה הדרך של
לא, אבל הלילתית הן מגלמות את הפנטזיה, וכשהפנטזיה הוגשמה, אין יותר מטרה.
כן, והיא צריכה למות.
היא סיימה את המטרה שלה.
זה מאוד עצוב.
לא, אבל זה גם מאוד מנקודת המבט של הגבר, שזה גם קלאסי של פילם נוער.
הוליווד שנות ה-70, זה רק גברים.
ועוד דבר אני אגיד על זה, שזה, קודם אמרת חצי בצחוק, אמן פיתוי. רציתי להגיד על זה שבעיקרון אם אתה יודע לפתות נכון, אז כמו שאמרת, אתה יודע לגשת למקומות הכי טבעיים, הכי פרימיטיביים. ברור לנו מה כולנו רוצים ואיך אפשר להגיע לשם, אבל יש אנשים שלא יודעים איך לעשות את זה בטבעי, ואז הם צריכים ללמוד קורס על זה.
גם העניין הוא שזה פשוט לא יעבוד ברגע שאתה לומד את זה ואתה מנסה כמו רובוט להעתיק, כי חלק מהעניין של פיתוי זה להיות האותנטיק סלף. ברגע שאתה אתה, ואתה פשוט מרגיש בנוח בגוף שלך, זה הדבר הכי מפתה כנראה שיש.
כנראה, כן.
לגמרי. וברגע שאתה באמת בסיטואציה ומסתכלים בעיניים והקסם הזה קורה, אי אפשר לכתוב על זה תסריט.
נכון.
טוב, מהמם. אז ממה ששמענו עד כה, אני אשמח אם כל אחד מאיתנו יחשוב על סיפור ויתן לו כותרת פיקנטית.
אני חושב שיש לי כותרת. השטן הקטן.
וואו.
יפה. שלי זה חופשה ביוון.
והכותרת שלי זה אסור ומותר.
נטע, נטע, נטע.
אני בוחרת בדור.
אני גם בוחרת בדור.
טוב, אין לי כוח בשביל לשבור את זה.
אין לך וטו.
טוב, השטן הקטן. אז בעצם השם הזה, הכינוי הזה, הגיע מחבר לעבודה. לא צריך לו שם פיקטיבי, קוראים לו עידו. אוקיי. הוא חבר טוב שככה יוצא לנו לעבוד הרבה לאחרונה, מאז שעברתי תפקיד קטן בתוך החברה וזה, אני עובד איתו הרבה, וכחלק מזה שעברנו עכשיו שנתיים וחצי של work from home וקורונה, ועבדנו ממש מרחוק, כולם, אני חושב, באופן אבסולוטי בכל העולם, הרגישו את הירידה בפרודקטיביות, כן? אי אפשר להתעלם מזה, אולי אנשים מנסים להחליק את זה, מנסים לעגל פינות, להגיד, לא, דווקא זה שאני שם לעצמי תמריץ עם זה שאחרי שאני מסיים את המשימות, אני שם לי פרק בנטפליקס, זה גורם לי לסיים משימות יותר מהר? לא. כי יש לך גם תמריץ לכביסה, ויש לך תמריץ גם לבשל ארוחת צהריים, ותמריץ להחליף מצעים. ומפה לשם עבדת השעה כל היום. אז כולנו מכירים את זה, ובסופו של דבר זה פגע בפרודוקטיביות. ועכשיו הרבה חברות נמצאות בדיוק בשלב של להחזיר את העובדים חזרה למשרד.
הם כאילו לא רוצים גם לחזור העובדים.
כן, כי כאילו התרגלו לה, איזה כיף, אני עובד שעה ביום, וכאילו...
משלמים לי.
משלמים לי, כן, שום דבר לא משתנה. אז כן, אז יש פה באמת מאמץ של לנסות רגע להפוך את זה, ולהחזיר את זה למה שהיה לפני. ובמקביל, עידו היה אחד מהמתנגדים הכי גדולים של עבודה מהבית, והוא ממש עזר לי לשים לב לזה, ועזר לי להתפכח על הדבר הזה. כי מה שהיה קורה, הוא היה מכנה את העבודה מהבית, השטן הקטן, אוקיי? למה הוא קרא לזה השטן הקטן? כי הוא אמר שיש לזה תכונה שהיא מאוד מאוד, הסיבה שנזכרתי בסיפור הזה, כי זה מאוד מזכיר לי פיתוי. יש לזה תכונה של, אתה מתחיל לעשות את זה, ואתה בכלל לא שם לב להידרדרות שלך לאט לאט, עד שאתה פשוט כבר משועבד לדבר הזה. הבנתם? כאילו...
אתה יוצר לעצמך הרגלים ממש כבר, כאילו אתה אומר... בפעם הראשונה אתה אומר, טוב, אני רק אכין לעצמי קפה ויהיה קצת בטלפון, ואז אני אתחיל לעבוד, וזה הופך להיות הרגל של שעתיים וחצי כל בוקר, קפה, טלפון, ורק אז עבודה.
בדיוק.
כאילו, כזה,
וכאילו,
כן.
עיקרון השטן הקטן אומר שאתה כאילו, אתה לא שם לב לזה, אז אתה עדיין משוכנע שזה עדיין בסדר. כאילו, זה לא רק שאתה עובד פחות טוב, אתה אפילו לא יודע, אתה מכחיש את זה, כאילו ברמה כזאת. אז... העצם זה שהבאנו, נתנו לזה שם לתופעה הזאת, והבנו למה זה לא טוב, זה כבר עזר לי להפסיק להתפתות לדבר הזה של לעבוד מהבית. ועכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בפרק זמן הזה, שכאילו הרבה מאוד חברות אומרות, תחזרו לעבוד מהמשרדים, תחזרו, כאילו תפסיקו עם ה-work from home, בואו נייצר איזה שגרה של X ימים במשרד, ובדיוק השלב הזה זה השלב של הגמילה. מהדבר הזה. ובכל בוקר, כשאתם התרגלתם במשך שנתיים שזה הגיוון, יש לכם עכשיו את הבחירה פתאום, האם ללכת על הבחירה הנוחה של להישאר בפיג'מה, המפתה יותר.
ליפול לפיתוי הזה,
או לקום וללכת למשרד, כשאתם יודעים שכנראה זאת תהיה החלטה הנכונה יותר עבורכם.
אבל...
לאורך זמן. לא באותו יום אולי, אבל לאורך זמן זה יותר בריא.
בחיי, שכבר באותו יום אני רואה את זה.
וואלה.
באותו יום, כי באותו יום אני מסיים את היום ואני אומר, אימא, לכמה הספקתי? כמה הספקתי? זה היה תוכנית. במשרד זה הרבה יותר, זה אחוז הרבה יותר גבוה מאשר מהבית, אבל כן, כמעט כל יום מהמשרד הוא מאוד אפקטיבי. בוא נגיד, נגיד בהתחלה שהיה כזה יום אחד במשרד, אחת לשבועיים, תקופה כזה לפני שנה, זה היה כזה היום הכי לא פרודוקטיבי בכלל, כי זה היה יום שאת כאילו פוגשת אנשים אחרי שלא ראית הרבה זמן, ואת עושה 5 דקות לקפה עם ההוא, ואז שיחת מטבחון עם זה, ואז וואי, בוא נלך לאסוף ארוחה, כי הרבה זמן לא ישבנו שם, ואז יושבים שם ומפטפטים שם, מה, לא נעשה שתייה ברופטופ בסוף היום? ברור שנעשה, ואז סיימתי יום עבודה של עוד פעם עם שעת עבודה. אז כן, אז נכנסנו לאיזושהי רוטינה שממש פגע בפרודוקטיביות, ואני חושב שזה ממש מייצג לי את הפיתוי הזה, שהכי נאבקתי בו בתקופה האחרונה, השטן הקטן.
מהמם, אני לוקחת מזה כמה דברים, אז אחד באמת ההידרדרות שדיברת עליה, אבל אני רואה כאן הידרדרות שהיא כאילו של כולם, זאת אומרת ברגע שכולם מיישרים קו על איזושהי הידרדרות.
אז מי הטוב ביותר?
כאילו כן, אנחנו כאילו כבר כולנו רגילים לאיזשהו טש מסוים, אז כאילו עכשיו צריך שכולם יגמלו בבת אחת, כדי שיהיה סטטוס קוו חדש לכולם. זה לא רק אני מול עצמי, זה כאילו כולנו התרגלנו ש... האמת שגם בצבא יש הרבה פעמים את הדברים האלה, שברגע שנותנים לך איזה טש מסוים, אז אי אפשר לחזור אחורה.
זה גם זה הדבר הכי מאפן בעולם, כמו איזה ספה מרופטת באיזה חדר צוות, כאילו. ואז זה כזה, אומרים לך, אי אפשר ספה בחדר צוות של הסגל, כי לחיילים אין. ואתה אומר, זה הספה שלי, זה חשוב לך גם. אנחנו, זה creature comforts, זה כאילו, אנחנו יצור שאוהב את הפינוקים שלו. אנחנו, כי אנחנו בסוף קוף בלי שערות, זה כל מה שאנחנו. ואנחנו אוהבים את הפינוקים שלנו, ושדיר בלה כשמישהו מתעסק לנו בפינוקים שלנו.
נכון. אני גם חייב להגיד לכם שזה כאילו יוצר איזשהו תקדים אנושי של עכשיו, כמעט כל שוק העבודה מלא במחורים בגמילה.
מה זאת אומרת?
כולם היו מחורים לטש מסוים.
נכון.
וכולם עכשיו, ברגע הזה, נלקח הטש, וכולם כמו נרקומנים שמחפשים את המ... אני חייב את הבית, אני חייב את הבית.
נכון.
וכאילו מחורים הרי, מחורים בגמילה, הם יצורים מאוד לא יציבים ומאוד
נכון.
מאוד נידים, והפכנו את כל שוק העבודה עכשיו ליצור הזה.
והם יעשו הכל כדי לקבל את המנה הבאה.
לא, אבל הם גם, כאילו, מה נכלל בתוך הדבר הזה? גם... אנחנו נגלה עכשיו תרבות עבודה חדשה, כולם כזה... אבל אני הולך עכשיו לאיזה שעה הביתה, רק בשביל רגע לעבוד מהבית, רק לפגישה הזאת מהבית ואני חוזר.
אבל השאלה, קודם כל, מה קורה בעבודות שלנו שהן כל כך קשות לנו, שאנחנו מתים לברוח?
כן, זה צורך נפשי יותר מ...
יש שם צורך, זה מה שנטע אמרה בהתחלה, אתה מתפתה לדברים שאתה רוצה.
כן.
אתה להיות בבית, זה משהו שהוא כיף ובריא לך וטוב לך. אז ברור שאתה תרצה את זה מאשר להיות בעבודה, איפה שיש פלורוסנטים ואת שולה מהמשרד שמרחלת.
אבל זה לא מה שהמעביד שלך רוצה.
אבל זה לא מה שהמעביד שלך
רוצה. זה המתח, המעביד שלך רוצה.
אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק. כי גם על לראות אנשים, ולא לראות אותם רק בריבועים קטנים בזום, יש לזה השפעה עצומה.
נכון.
ללכת ולאכול דברים אחרים, ולטעום, ולדבר עם אנשים, כאילו יש לזה... אתה מגרד כל החוץ, אתה מריח ריחות אחרים רק מהגדים והכביסה שלך, כן?
נכון.
אגב, זה, אני זוכרת שבהייטק היה איזה קטע, שכאילו כולם נורא מזמינים את ה-10 ביסיבוס, whatever מה שיש, ותמיד זה מגיע ב-12 בצהריים, ונהיית התניה, זה כמו גנון, אנשים ב-12 ו-3 דקות לא מגיע האוכל.
כן.
אתה יודע מה מתכוונת? אני עם מיגרנות, אני עם כאב ראש, אני לא מסוגל להתרכז, איפה האוכל?
מישהו כותב לשירות לקוחות עכשיו?
תקשיב, אתה יודע מה מתכוונת?
פיצוי!
אתה יודע מה מתכוונת?
בטח, בטח.
ברמת הדקה, אנשים בוגרים שב-12 ודקה אין להם אוכל, שזה שעה מאוד מוקדמת לארוחת צהריים לאנשים בוגרים, זה לא יודעת בגן.
כן, כן.
הם ברעידות, בסדר? הם באמת כאילו כמו ג'אנק, הם הולכים הלוך חזור לדלת, שואלים את ה-HR, הם הגיע, כאילו...
מדהים, זה מדהים.
אוקיי, מהמם. אז מכל הדברים שאנחנו רוצים ולא אמורים לעשות, שדיברנו עליהם, האם מרגיש לכם שבא לכם, האם אתם רוצים לצאת לסצנה?
אני מתפתה להגיד שכן.
מפתה מאוד, מפתה מאוד.
והתשובה היא?
כן!
אוקיי. אז יאללה, בוא נלך על זה.
טוב, מיקה, רגע לפני שאני נותן פה אקשן על הסצנה, בניסיון הקודם זה היה כזה קצת קר, קצת יבחושי כזה, קצת וייב פולני.
אוקיי.
אני צריך אותך קצת יותר חמה, קצת יותר לחה, מה שנקרא.
כן.
אני צריך שתביא לאנשים באמת באמת את מה שהם רוצים. תן לי עוד גונן בתור עוזר הפקה. אני מרגיש שאני צריך שתיתן לה עוד קצת כזה הכוונה, מילות תיאור. בוא נכניס אותה לווייב של מה שאנחנו רוצים למכור פה, זה משהו מאוד מאוד ספציפי המוצר שלנו.
לא יודע, עגולה...
עגולה.
שלמה.
שלמה.
מתכנסת.
מתכנסת.
קובי, נראה לי אני יודעת בדיוק למה אתה מתכוון.
אוקיי, אז נראה לי שיש לנו את זה.
נראה לי שאתה מתכוון לכמו אז, לכמו יום רביעי שעבר.
בדיוק כמו ביום רביעי שעבר.
נראה שאתה מתכוון כמו שאנחנו בשני בבוקר הבאת אותי למחסן של ההפקה.
שני במחסן.
יואו.
כן, 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 כן.
להתחיל לצלם, קובי?
אוקיי, קובי, אני מוכנה. אתה מוכן?
אני מוכן. אקשן.
מדרסי קרסול. לא ולא.
קאט! וואו! וואו! הרגשתי את זה בקצות האצבעות שלי, אני הרגשתי.
וואו.
מה אתה אומר, גונן? יש לנו את זה?
צריך עוד קצת אנרגיה ועוד קצת קפדנות.
אוקיי. קובי, אני מוכנה. אתה מוכן?
אני לא הייתי יותר מוכן מזה אף פעם.
אוקיי.
אקשן.
מדרסי קרסול, לא ולא.
קאט, קאט. וואו, מיקה. וואו, איזו אנרגיה.
יו.
חושנית.
גונן, מתי הפעם האחרונה שאתה...
קובי, קובי, די, די, אתה, די, די. אתה יודע שיש לו בעיה. הוא נרשם לקורס שעוזר לו עכשיו וזהו.
אה, הוא בקורס הזה? איך הולך לך עם הקורס ההוא?
מרשים מאוד. יש תוצאות בשטח.
גונן, איזה תוצאות?
השגתי 3 מספרים מתוך 17.
אה.
זה טוב?
זה הכי טוב בכיתה.
יש משהו בכל העלובים והמסכנים האלה שלא נשמו ליד בחורה אף פעם שפשוט גורם לי להבין. יש סיבה שאני מצליח למכור מדרסים.
אתה רוצה שאני אנסה אולי להגיד את זה? אם זה כל כך טוב?
כן, אני רוצה לנסות פעם אחת.
אתה יודע מה, גונן? אולי ננסה סצנה עם גונן. בוא נראה מה הוא למד בקורס שלו בכל זאת.
מיקה, את רוצה לביים אותי?
כן, גונן, תנסה אולי להוריד את הבנדנה.
אוקיי, בסדר, שנייה.
אוקיי.
לסדר את השיער ככה?
כן.
שלא יחסה לי את העין?
כן.
אבל אז רואים את כל החצ'קונים במצח.
לא נורא, תהיה שלם עם עצמך.
בסדר, אני שלם.
תהיה פשוט שלם.
תנסה אולי...
אולי אני אפתח לך פה איזה כפתור בחולצה, זה ממש בצוואר שלך.
תסגור, תסגור, תסגור.
אוקיי, אולי עדיף לסגור.
עוד כי אז תראו את כל השיערות שלי בחזה.
כן.
תנסה אולי...
לקנח את האף משהו?
כן, כן, כן. כן, אולי להפסיק לקסוס ציפורניים?
בסדר, אני ממחר אפסיק.
שנייה, אולי ננקה את כל הלחם מהפה שלך, שתי רגע כוס מים, שתי רגע כוס מים, דבר עכשיו שנייה, דבר עכשיו...
איך זה נשמע? זה יותר טוב?
זה קצת יותר טוב, אולי הקול שלך, דבר עכשיו שנייה עם קול קצת יותר נקי, בוא נראה קול קצת יותר נקי.
הנה, אני נקי, הנה.
יותר נקי, 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 יותר נקי.
אוקיי, יופי, טוב לנו, נכון?
מעולה לנו.
אוקיי, בסדר, בסדר, יופי, טוב לנו, בסדר, אוקיי.
אקשן.
מדרסי קרסול, לא ולא.
קאט.
אוקיי, גונן, תקשיב, אני מרגישה שעוד יש לך על מה להתאמן, אבל אולי תבוא שני בבוקר אתה תבוא להתאמן איתי.
מיקה, אני יכול לעשות איתך שיעורים פרטיים, את יכולה אולי להביא לי את המספר שלך?
סבבה, הנה כאן, אני ארשום לך על הנייר הזה.
אופה, 4 מ-18.
וואלה.
יש שטויות.
אבל תקשיב, יש אנשים שבאמת, כאילו, הם באמת צריכים את זה. באמת, כאילו, אולי לא תמיד אנחנו מבינים את הכאב של מי שחסר לו.
אני באמת בטוח שיש אנשים שקשה להם ליזום ולהתחיל מערכות יחסים, אבל אני לא חושב ש... כלומר, הדרך לתקן את הדבר הזה היא לא בללמד אותם איך להתחיל מערכת יחסים רומנטית, היא בללמד אותם איך להיות יותר טובים עבור עצמם, ולעשות לעצמם טוב, בראש ובראשונה לדאוג לעצמם,
לאהוב את עצמם. קודם כל לאהוב את עצמם, לא לראות את עצמם בתור בעיה שצריך לתקן.
בדיוק, כי כל הקורס הזה מצייר, כל הדברים האלה, הרבה ממה שיש בימינו, כל השיפור העצמי זה, אפילו שאתה מגעיל ודוחה ואף אחד לא יאהב אותך, תראה איך אתה יכול לרמות את המערכת.
בדיוק.
אני הייתי רוצה ללמד את האנשים, שאני מבין מאיפה בא חוסר ביטחון, מבין, הכל ברור. כמו באימפרוב, אגב, רואים חבר'ה שעושים קורסים של אימפרוב, וזה עושה להם פלאים לביטחון העצמי.
נכון.
ופתאום רואים אותם פורחים גם מבחינה רומנטית, וזה לא כי לימדו אותם משהו על אומנות הפיתוי, זה כי לימדו אותם משהו על עצמם.
נכון.
וברגע שאתה יודע מי אתה, הרבה יותר קל לך לשדר לאנשים שאני יודע מי אני.
וגם ברגע שאתה מכיר את עצמך ומתחבר לדיזיירס שלך, גם קל לך להבין מה באופן כללי אנשים מחפשים ורוצים וחושקים ו...
או לחדד עם עצמך מה אתה מחפש.
נכון.
כי כשאתה מתחיל עם כל בחורה, פשוט כי היא נקבה ברחוב, הסיכוי שזאת תהיה מישהי שיהיה לך מערכת יחסים איתה, נמוך מאוד. באמת נמוך.
זה באמת נכון. ואני חושב גם בכללי, שכל העניין הזה של העולם הזה הוא גם בסופו של דבר נע מכלכלה. שזה הרבה דברים מקולקלים נעים מכלכלה. לא סתם איזה שתי מילים נורא דומות.
אני חושב שכל מילה שלנו בכל פרק, יש לה איזשהו קשר עמוק למערכת הקפיטליסטית החזירית הקשה שאנחנו חיים בה. כאילו,
הכל מוצב סביב זה. הכל, גם המילים שלנו מוצבו, השפה כן. שלנו.
הפודקאסט שלנו הוא מוצר. וזה באמת כאילו כל דבר הוא מוצר, וגם בני אדם הפכו להיות מוצר.
תודה שהזכרת, הפרק הוא בחסות.
עלק חסויות, כאילו מישהו ישלם לנו.
אני רוצה למצוא את הפרייר שישקיע את הכסף שלו עלינו.
איזה רעיון, אסטרטגיה שיווקית גרועה.
אני כן רוצה להגיד לגבי מה שאמרת של הקודם להתחבר לעצמך וכזה.
כן.
זה מזכיר לי משהו ששמעתי עליו פעם, ומאז אני מנסה לחשוב בכיוון הזה. הרבה פעמים כשלך בא להרגיש כזה את המוג'ו עם עצמך, זאת אומרת זה לאו דווקא קשור למה תעשי כלפי העולם או מה העולם יעשה כלפייך, לפעמים זה אפילו, לא יודעת, ללבוש בגדים תחתונים שעושים לך את זה מתחת לבגדים, מתחת למדים, מתחת ל... זאת אומרת, אנשים אפילו לא צריכים לראות את זה, או נכון. לדעת את זה. עצם זה שאת יודעת, שזה הדבר הפנימי שלך כרגע, וזה הדבר ש... כאילו זה בדיוק כמו בסרטים שכזה, דרך אגב, אני לא לובשת תחתונים. כזה. זאת אומרת, לפעמים הדבר הקטן הזה שאת עושה לבד עם עצמך...
גורם לך להסתובב כל היום עם ניצוץ, ניצוץ פנימי.
בדיוק.
וזה מה שצריך, לא צריך עכשיו קורס של להגיד את המילה הנכונה, לשחק אותה כאילו, אני רוצה, אבל עכשיו אני לא רוצה, שתרגישי שאני קשה להשגה. לא, המשחקים האלה זה מצוץ מהאצבע.
אני משווה ומעלה, אז אם הצלחנו לפתור את זה בעניין הרומנטי והפיתוי הרומנטי, איך אנחנו פותרים את זה לאנשים? כמו שדיברת בסיפור שלך על העבודה.
אוקיי.
איך אנחנו גורמים להם לקבל את עצמם בעבודה, לקבל את העבודה שלהם כמו שהיא, אולי להבין שהם לא אוהבים את העבודה שלהם, וזאת הסיבה שהם נופלים לפיתויים. ולא, כלומר, לדייק, כמו שאנשים שצריכים להצליח רומנטי, צריכים לדייק את עצמם, בהכרה של עצמם, אנשים שרוצים, אני, יש לי עבודה שאני מאוד אוהב, ואני לא מורח אותה, ואני נהנה ממנה, ואני לפעמים מתרגש במוצ"שים לקראת מה שאני יכול לעשות ביום ראשון בעבודה.
נכון.
והעבודה שלי מאוד מדויקת לי. ועבדתי תקופה לא שם, וזה היה מזעזע. והבנתי את כל מה שדיברת עליו היום.
תקשיב, אתה נגעת כאן בנקודה מטורפת. כי באמת, אם אנשים צריכים כל כך הרבה תמריצים חיצוניים, שיסיחו אותם, ומפתים אותם כל כך בקלות, זה כנראה באמת אומר שהעבודה היא לא תמריץ פנימי אמיתי, היא לא באמת מפתה אותם להיות טוב בעבודה או להתקדם מקצועית בזה, זה לא הדבר, אז נורא קל לפתות אותם, אז השטן מספיקה מילה קטנה ו...
זהו, והם ברחו לשם.
אתה כבר שם.
אז זה מאוד דומה גם למה שאת הצגת, עם רגע לתת את הניצוץ הפנימי הזה. אם אנחנו רוצים להבין האם העבודה יש לה את הניצוץ הזה שלה, אנחנו צריכים לקחת אותה לאזור ניטרלי, כמו למשל, כמו שאמרנו, תשים תחתונים עצמך בלי שאף אחד רואה, לא לקבל את האיזון מבחוץ. תעבדו יום אחד מהבית. תראו איך אתם מרגישים לגבי העבודה. אם עדיין יש לכם את הניצוץ הזה, זה אומר
זה
משהו.
זה כנראה סבבה.
כשאף אחד לא מסתכל.
כשאף אחד לא מסתכל, לא מוכנים אתכם.
אף אחד לא עושה לכם מייקרו-מנג'מנט.
בדיוק. אתם לא צריכים עכשיו לעשות שיחות תפיחות על השכם במטבחון של כזה, אני עבדתי על הדוח שהולך להקפיץ לכם.
איזה תותח אתה, יואב.
אם שמה יש לכם את הניצוץ, זה אומר הרבה.
נכון.
לגמרי.
אז יפה, מגניב.
כן, אז טוב, בואו נמשיך לחפש את הניצוץ. אז בפעם הבאה שתשמעו את המילה פיתוי, מה האסוציאציה שתעלה לכם?
4/18, חברים.
אצלי זה, וואי, זה פתאום לקח אותי לדייק דברים בחיים. ממש לדייק, כדי שלא תצטרך, שלא תתפתה לשום דבר, כי מה שאתה עושה זה מה שמשמח אותך כבר. יעשו לפתות אותך עם דברים, זה לא מפתק, אתה לא רוצה אותם.
אז בהמשך למה שאמרת, אותי זה לוקח למקום של הדברים שאני באופן טבעי ללא מאמץ מתפתה אליהם, זה כנראה הדבר שמדויק לי. אם מדויק לי... ללכת לצלם פתאום באמצע היום, יכול להיות שצילום זה הפשן נכון. שלי. זאת אומרת, הדבר שאני בטבעי מתפתה אליו, הוא בעצם מראה על החשקים והפשן שלי. אוקיי, חברים, אז תודה רבה, דור ודן.
תודה לנטע, שלמרות כל הפיתויים שהיו בפרק, הובלת אותנו בצורה מאוד. עוד מאוד טובה.
ואני יודע שזה היה לה מאוד מפתה בפרק כמו המילה פיתוי, להביא דברים אחרים. אנחנו החזקנו את הפיתויים ואת הניצוץ הפנימי. הכל בזכותך.
הכל בזכותך.
כפרה לכם. ולכם המאזינים, תודה שעברתם איתנו את הדרך הזאת. תודה יאיר שנתת לנו השראה. אם אהבתם את הפרק, נבקש שתדרגו אותנו בפלטפורמה שבה שמעתם. בנוסף, נשמח אם תשתפו את הפרק עם עוד חברים, ואפשר גם לפתות כמה אנשים.
יס.
לשמוע את הפרק. מוזמנים לצאנו מילים נוספות, ואולי הפרק הבא יהיה בהשראתכם.
אמן.
אמן.
אמן. נשתמע.
ביי.
ביי.